כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם בתדר 105.3. נזכיר לכם שעדיין בשל עבודות תשתית ושיבושים בקליטת הרשת, אנא נסו לקלוט את כאן תרבות גם בתדרים 104.7 וגם בתדר 105.1, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. והיום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד, רפואת חלל, נושא שהופך רלוונטי יותר ויותר, בעיקר בשל מאמצי האנושות להגיע אל כוכב הלכת מאדים. וכבר נמצא איתנו כאן באולפן רופא חלל דוקטור ערן שנקר, שלום לך.
בוקר טוב.
שלום. אוקיי, אנחנו גם משודרים בשידור חוזר בערב, אז אני אומר שלום שהוא גנרי יותר מבוקר. טוב, אבל בסדר. אתה תסביר לנו מהי רפואת חלל, במה היא שונה מרפואה שאינה רפואת חלל, ואילו טכנולוגיות רפואיות הרווחנו כאן בכדור הארץ בזכות רפואת החלל. תמיד מדברים על זה שיש גילויים שקשורים לחלל, שבזכותם יש לנו מזרנים טובים יותר, חיים טובים יותר, אוכל מסוים וכו'. יש גילויים, נכון? חקר החלל הוא משהו שתרם לאנושות באופן כללי, לא רק בתחום הזה.
אכן, זה נקרא ספינוף, כסף אדיר לקבוצה קטנה של אנשים אסטרונאוטים, שעוזר בחזרה ל-6 מיליארד, 7 מיליארד אנשים פה על כדור הארץ.
מעניין. אז אנחנו מיד נדבר גם על זה וגם על עוד עניינים, כמו למשל ראש המעבדה לחקר מחלת ניוון השרירים ALS באוניברסיטת תל אביב, ידבר איתנו ויספר לנו על פריצת דרך שהוא הוביל יחד עם הצוות שלו, כמה שמסתמל אולי כתרופה בעתיד של אותה מחלה. וגם נדבר על ניתוח חדשני שבוצע בישראל, שבמסגרתו השתילו רופאים עצם שהודפסה במדפסת תלת מימד ברגלו של ילד בן 10. כן, כן, זה קרה כאן בישראל, וגם נעסוק במחקר שקובע משהו שאני משער שירגיש לכם אינטואיטיבי, שגודל המוח אינו מעיד בהכרח על רמת האינטליגנציה שלנו, אבל יש משהו שכן מעיד על מנת משכל גבוהה. וגם נעסוק באקזיט שעשתה השלוחה הישראלית של החברה האמריקנית גיימפליי, שנרכשה על ידי ענקית הגיימינג EA. נדבר על העסקה הזו. נספר לכם מי ימל על המשדר שלנו, עורך והמפיק הוא רז חסון שמייר, על הביצוע הטכנית DJ אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אנחנו מזכירים לכם שבשל עבודות תשתית אולי עדיף לכם לשמוע אותנו ואת כל הרשת כאן תרבות באמצעות יישומון. יישומון שנקרא כאן אודי. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי הזה בחנות האפליקציות שלכם, כאן בעברית אודי באנגלית, כאן עוד, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. רגע לפני שנדבר על רפואת חלל עם דוקטור ערן שנקר, רופא חלל שלנו, בואו נדבר על חדשות מתחום ה... לא ממש אסטרונומיה, אבל אתמול הלך לעולמו האדם הרביעי שהלך על הירח. מדובר באסטרונאוט אלן בין, או אלן לברן בין, אסטרונאוט שפסע על הירח במסגרת אפולו 12 בשנת 69, והוא הלך אתמול לעולמו ביוסטון, טקסס, ארצות הברית. כך דווח בכל אתרי החדשות והאתרים המדעיים. אולי זו הזדמנות טובה לדבר עם דוקטור ערן שנקר רגע לפני שנקפוץ לרפואת חלל, על איך זה יכול להיות, משהו שגם אני שאלתי אותך לפני שהתחלנו לשדר, שהוא האדם הרביעי שהלך על הירח, וזו המשימה, אפולו 12 הייתה המשימה השנייה, זאת אומרת, זו המשימה
השנייה. אז נעשה סדר, כן. לפני כן, תוכנית
אנחנו,
אפולו.
בינינו אנחנו מכירים אפולו 11,
נכון.
ואפולו 13 מהסרט.
נכון.
כל השאר קונספירציות.
תמיד הילד ביניים לא זוכרים אותו, זה כמו במשפחות הטובות ביותר, אז ילד האמצע הזה איכשהו נעלם, אבל אם לעשות איזשהו סדר, מרקורי, תוכנית החלל הראשונה, בהם כן. שבעת האסטרונאוטים הראשונים, באמת גם ג'ון גלן ואמסטרונג ובאז אלדרין, שנבחרו כשבעה המובחרים הראשונים, לאחר מכן ג'ימיני, שהיא כבר יכולה לעשות שני אסטרונאוטים, לא אסטרונאוט אחד, ואז אפולו... פרויקט אפולו שמכיל שלושה אסטרונאוטים שיכולים לצאת לכוכבים אחרים. אפולו אחת נשרפה על קן השיגור, התחלה לא טובה לפרויקט.
וואו.
גם כן לא כולם זוכרים, ובעצם מאפולו 2 ועד אפולו 10, המטרה הייתה להגיע לירח. האם אפשר בכלל להגיע מאות אלפי קילומטרים מכדור הארץ בטכנולוגיה של שנות ה-60, כמו שהנשיא האמריקאי קנדי אמר, עד סוף העשור ננחת על הירח. והנה באפולו 11, ואתה צודק, ניל אמסטרונג ובאז אלדרין, שני האסטרונאוטים הראשונים, כאשר קולינס, האסטרונאוט השלישי, מקיף את הירח, ובעצם נשאר כתחנת ממסר על מנת להעביר את השידור ההיסטורי הזה של נחיתת האדם הראשון על הירח.
כן.
וכמו שאנחנו זוכרים, אמרת מוח קטן גדול, אז גם צעד קטן גדול, צעד קטן לניל אמסטרונג וצעד ענק לאנושות עצמה.
המשפט שהפך להיות, וואו, נראה לי אחד המשפטים החזקים ביותר.
הרבה אנשים שואלים דרך אגב, כמה זמן ניל אמסטרונג נשאר על הירח? 3 ימים הגיע, אז נשאר לפחות סוף שבוע אחד, חודש. האמת שכל הסיפור של אפולו 11 זה 2.5 שעות של היסטוריה.
2.5 שעות?
זה כל הסיפור. לנסוע, לנסוע, לנסוע.
להצטלם ולחזור, זה כמו ללכת למסעדות ולצלם את האוכל עבור האינסטגרם.
אפילו למנה ראשונה בלבד, ולא לעשות את הפול.
כן, שעתיים.
זה הסיפור.
וואו.
נכון, אספו קצת אבנים, בכלל דרך אגב מרגש מאוד, פעם ראשונה מסוכן מאוד, ולכן הם נחתו, צילמו, דיברו וחזרו. המשימה המהותית לאחר מכן, אחרי שבעצם שני האנשים הראשונים, ניל אמסטרונג האדם הראשון ובאז אלדרין האדם השני, נחת עוד צוות של עוד שני אסטרונאוטים, מפקד המשימה שהיה האדם השלישי, ובעצם באמת אלן בין, אסטרונאוט מדהים שנהפך בהמשך חייו להיות צייר, צייר של כל הדברים שלא יכל לצלם וראה בעיניו במהלך 12 שנים, אם אני לא טועה, בהיותו אסטרונאוט.
וזו המשימה אפולו 12.
נכון, וזו המשימה 12.
היא הייתה ב-69 כבר, כן? ממש בסמוך.
בדיוק, התקופה הזו זו תקופה שמשגרים ללא הפסק. דרך אגב, אפולו 17, 1972, זהו, מאז לא חזרו בני האדם לירח. אנחנו מדברים על מעל 40 שנה.
היה שם איזה עידן זהב כזה של הגעה לירח, וזהו?
אני חושב שהיה עידן של מרוץ מול הרוסים, מרוץ בעצם של מעצמה. הרבה אומרים שאמריקה נהפכה להיות המעצמה העולמית, בגלל הניצחון הזה מול הרוסים, של הנחיתה על הירח ראשונים.
זאת אומרת, היה מנוע לכל הדבר הזה.
כן, הרבה שוכחים שדרך אגב רוסיה נחתה לפני, בלי אנשים דרך אגב על הירח. רוסיה גם הייתה עם הלוויין הראשון, ספוטניק, רוסיה גם לקחה את בעל החיים הראשון, גם רוסיה שלחה את האדם הראשון לחלל, שהוא כמובן יורי גגארין. אבל אמריקה...
לחלל, כפי שאמרת.
לחלל, נכון, ללא לירח.
נכון. כן, לא מזמן גם ציינו את לילות יורי וכו'. אז אנחנו ממש, אנחנו נשמע שיר ואז נדבר בהרחבה על רפואת חלל, אבל הנה עשית לנו קצת סדר, אז נזכיר שממש עוד מעט נדבר על פריצת דרך בתחום חקר מחלת ניוון השרירים, ה-ALS, שווה לכם להקשיב, וגם נדבר על ניתוח בשיטה חדשנית שבוצע בישראל, שימו לב, שתל שהודפס במדפסת תלת מימד, כל זה הושתל ברגלו של ילד בן 10, קם בישראל, וגם נעסוק באקזיט שעשתה השלוחה הישראלית של החברה האמריקאית, GameFly, זה לא פליי, אני מתקן, אלא פליי. הגיוני שאני אומר פליי, כי זה נראה משחק, אבל לא, הם GameFly. רגע לפני שנדבר על המחקר הפורץ דרך שקשור, שרלוונטי למחלת ניוון השרירים, ה-ALS, שגם עלתה לכותרות לאחרונה, אנחנו רוצים להשלים את השיחה עם רופא חלל דוקטור אירן שנקר. דיברנו על אפולו 11, המשימה הידועה מכולן, אני חושב, הוא פורץ את הדרך מכולן, שמסגרתה, זו הפעם הראשונה שהאדם נחת בירח, נכון? או על הירח. הזכרת מעט את אפולו 12, אבל אנחנו רוצים לחלץ כותרת מהדברים שלך, ולפי התחקיר ש... שבעצם אתה הדלפת פה בזמן השיר, במסגרת תוכנית החלל אפולו 12, הוקם קור גרעיני בירח, האם אתה מאשר את הדברים?
הרבה אנשים לא יודעים שאחד מנקודות הציון של אפולו 12, זה בעצם השערה אפילו להשאיר על הירח יכולת אנרגיה גרעינית.
והיום יש קור גרעיני בירח?
ויותר מכך, נכון, לא אורניום, אלא פלטיניום 238, לא פחות מסוכן לצורך העניין, שמאפשר אנרגיה ל-87 שנים, ודרך אגב אומרים הרבה יותר, לא רק לשנה אחת, אלא אחרי 10 שנים עדיין המשיך כמובן לתת את עיקר האנרגיה, 90% מהאנרגיה עדיין נשארה, ולכן סביר להניח שאפילו היום. המטרה הייתה שהשאירו ציוד מדידה על הירח, סוללה של 9 וולט לא הייתה מספיקה, ולכן כן, כוח גרעיני אנרגטי שיצא לראשונה באפולו 12, השאירו אותו על הירח, בעצם הפצת כוח גרעיני וכזה לחלל, שדרך אגב לאחר מכן המדינות סירבו במלחמת הכוכבים למיניה להעביר כוחות גרעינים כאלו אחרים מבחינת נשק גרעיני כמובן מחוץ לכדור הארץ.
זאת אומרת, זה מדובר בקור שאמור לספק אנרגיה, נכון?
כן, כשאנחנו מדברים על קורים, אנחנו מסתכלים על מבנים כמו תחנות כוח, לא מדובר על איזשהו בקבוק כל השני ליטר, אבל בגודל שלו, אבל יש לו אנרגיה לעשרות שנים.
ואתה אמרת שאפולו 12 היא זו שמקמה או הצליחה להנחית את אותו מיני קור בירח. גם אפולו 13, אותה חללית שאנחנו מכירים מהסרט ההוליוודי, ניסתה להטיס לשם קור גרעיני, אבל הם לא הצליחו.
אז דרך אגב, מי שבאמת השאיר וחתם את אותו כוח גרעיני הוא אלן בין, האסטרונאוט שנפטר אמש, ואחת מהיכולות האלה איך לטפל בהכשרה של כוח גרעיני. אפולו 13 באה לספק עוד כוח גרעיני לירח, אממת הקלה לאחר השיגור, מנע ממנה את היכולת לנחות על הירח, ובעצם היא הייתה אמורה להקיף את הירח על מנת להצליח לחזור, שלא בכך ידעו אם היא תחזור. כן. אבל היא לא השאירה את הכוח הגרעיני הזה על הירח, ובחזרה לכדור הארץ הוא בעצם נפל מצפונית לאוסטרליה, יותר בין פיג'י לטונגה, נמצא עד היום 6 קילומטר
וואו.
בתוך מעמקי הים. דרך אגב, אנחנו אומרים שיש לנו את המקום הנמוך בעולם, זה כמעט נכון ים המלח, okay. כי זה המקום שאפשר לצעוד עליו ולהגיד אני נמוך ממפלס הים, אבל המקום הכי נמוך על פני כדור הארץ, שמתחת לאוקיינוס, נמצא באותו רכס תת ימי של, של הפלטות שבונות את כדור הארץ באזור טונגה, כמעט המקום הכי עמוק של 6 קילומטר בים. כמובן לא רוצו לפרסם את זה תקופה ארוכה, שלא מישהו וואו. יצלול וישלה את הכוח הגרעיני הזה שנמצא עד היום, מי שמחפש קצת אנרגיה חופשית בין טונגה לפיג'י.
אז אם מאסתם לדוג דגים, אתם מוזמנים לדוג קור גרעיני שמסתתר במעמקי האוקיינוס. טוב, גם מצאנו פה נקודה מעניינת שאפולו 13, אותו סרט קולנוע, הבמאי שלו הוא היה רון האוורד, אם אתה זוכר אגב, כוכב, לא יודע בן כמה אתה, אבל כוכב הסדרה ימים מאושרים, Happy Days, אם אתה זוכר, עם פונזי וכולי, אז הוא היה הבמאי של הסרט המקורי, והוא אגב בימים אלה סרטו מלחמת הכוכבים חדש, הוא ביים אותו, הסרט על הנס סולו. אז סתם, נקודה מעניינת. אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, אבל הנה, בזכותך הרווחנו כותרת, יש קור גרעיני בירח, ועוד קור אחד שלא הצליח להגיע לירח ומסתתר במעמקי האוקיינוס. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור ברשותך לצעד משמעותי בדרך לפיתוח תרופה למחלת ה-ALS, מחלת הלו גריג או ניוון השרירים. מדובר בתגלית פורצת דרך של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ובעקבות התגלית הזו אולי תיתכן גישה חדשה לטיפול במחלה. המאמר שעוסק בגילוי הזה פורסם בכתב העת המדעי Journal of Neuroscience, ומי שהוביל את המחקר הוא דוקטור ערן פרלסון מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שנמצא איתנו על הקו. שלום לדוקטור ערן פרלסון, ראש המעבדה לחקר ALS באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו שמחים שאתה מדבר איתנו. אז אם תוכל לספר לנו, רבים מכירים את המחלה הזו, אני משער כמוני כמחלת ניוון שרירים, אבל מה גורם למחלה ומה גיליתם?
כן, אז מחלת האלה זה באמת מחלת ניוון שרירים, אבל שנגרמת ממוות של תאי עצב מוטורים, אותם תאי עצב שמעצבבים את השרירים. ברגע שהתאי עצב האלו נטים, מתפרקים, אז השריר לא מקבל יותר עיצבוב והוא מתנוון ומת. במשך שנים אף אחד לא ידע מה גורם למחלה, ולכן כל ניסיונות לפתח תרופה או טיפול נכשלו. בעבודה שלנו אנחנו מנסים או מהירים באיזושהי צורה נוספת, או איזה מחקר ברמה בסיסית, מה גורם למחלת ה-ALS. אני חושב שהמחקרים הבסיסיים הם מאוד מאוד חשובים, בתהליך גילוי תרופות, כי ברגע שאנחנו יודעים מה גורם למחלה, אז אפשר לחשוב בצורה יותר חשובה על איך לפתח תרופה וטיפול.
זאת אומרת שלא ידעו, לא ידעו מה גורם לשרירים להתנוון, או מה גורם לתאי הצו?
מה גורם לתאי הצו להתפרק ולמות.
מעניין.
תאי הצו זה כמו תאי הצו אחרים, אבל במיוחד תאי הצו מוטורים הם תאים מאוד מאוד פולריים, הם תאים מאוד מאוד ארוכים, יש להם שלוחות מאוד מאוד ארוכות שיוצאות מהמוח, עמוד השדרה, ומעצבבות את השרירים. זאת אומרת, בן אדם בוגר יכול להיות תא הצו עם שלוחה של אורך יותר מ-1 מטר, וזה תא אחד. בדרך כלל התאים בגוף זה תאים בסדר גודל של כמה מיקרונים. והחיבור של אותה שלוחה, של אותו, קוראים לה אקסון, עם השריר שנקרא נוירומסקולר ג'אנקשן, החיבור הזה במחלת ה-ALS מתפרק ונהרס. ואנחנו הסתכלנו, ובניגוד אולי למחקרים אחרים, שיותר הסתכלו מה קורה במוח ובעמוד השדרה, אנחנו הסתכלנו על החיבור הזה שבין תא הצו לשריר. ומה שגילינו זה שהשרירים מפרישים רעלנים, מפרישים מולקולות שמופרשות מהשריר, נפגשות עם קולטנים לרעלנים אלו שנמצאים על השלוחה הזאת שנקראת אקסון בנוירומסקולר ג'אנקשן, והחיבור הזה של הרעלן יחד עם הקולטן גורם לפירוק ולהרס של הנוירומסקולר ג'אנקשן, של הקישור שבין הנוירון לשריר, ולהרס תאי הצו.
רגע, אני מנסה להבין, איכן נוצר הרעלן הזה? זאת אומרת, מה גורם לו להיווצר?
הרעלנים נוצרים בשריר, הקולטנים נוצרים בשלוחות של תאי הצו המוטוריים, הם נוצרים כתוצאה מזה שהם שינויים ב-RNA, במולקולות שיודעות לייצר את החלבונים האלה שמופרשים, ומה שאנחנו מצאנו, איזה מולקולה, שזה מולקולת RNA קצרה, שיודעת להיקשר למולקולות ה-RNA שמקודדות לרעלנים האלו, וברגע שהן נקשרות אליהן, הן בעצם מפרקות את ה-RNA, ובכך מונעות את היצירה וההפרשה של אותם רעלנים מהשריר, ומה שמאוד מאוד מעניין זה שאותה מולקולת RNA קצרה שמצאנו, יכולה לפעול גם על תאי הצו, ולהוריד את הקולטנים שמתחברים לרעלנים.
אוקיי, זה אומר שאתם ממש מקרבים אותנו מאוד, כך זו התחושה, שאנחנו לקראת תרופה.
אז זהו, אז לצערי, המרחק לתרופה וטיפול עדיין רחוק, זה מחלה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, יכול להיות שזה גם לא מחלה אחת, אלא איזה סינדרום של הרבה מחלות שונות. אנחנו קידמנו במעט את ההבנה מה גורם למחלה הזאת, אנחנו קידמנו את ההבנה מה גורם לאותם נוירונים, אותם תאי הצו להתפרק, למות. מכאן ועד לתרופה עוד ייקח זמן, אנחנו נצטרך עוד לעשות עוד הרבה מחקרים, אנחנו נצטרך להמשיך לבדוק ולראות, אבל זה מקדם, אתה יודע, כל מסע ארוך מתחיל מצעד אחד קטן.
נשמע שהפרספקטיבה המאוד רעננה שלכם על אותה מחלה, או הדרך שבה אתם מבינים את המחלה, זה משהו שבאמת עשוי לקדם אותנו, או ודאי מקדם אותנו לקראת תרופה. שוב, כפי שאמרת, לא במיידי, אנחנו מבינים שתמיד זה
נותן. זאת ייקח זמן, אבל זה בהחלט גישה שונה, חדשה, שמסתכלת על התאים השכנים, התאי השריר, שבמקום לתמוך ולעזור בגדילה של אקסונים ובעיצוב אותו נוירומסקולר ג'אנקשן, אלא דווקא הורסת אותם, וזה נותן איזשהו כיוון או בסיס חדש לחשיבה לפיתוח תרופות וטיפולים.
עכשיו, שאלה ברשותך לסיום. מדובר במחלה ניוונית. עכשיו, אנחנו מכירים עוד מחלות ניווניות. יכול מאוד להיות שמה שמצאתם בקשר לאותה מחלה יהיה רלוונטי גם למחלות ניווניות אחרות?
בהחלט יכול להיות. למרות שהמחלות הנוירוגנרטיביות, הניווניות של מערכת העצבים, הן שונות אחת מהשנייה, עדיין ברמה הבסיסית יש המון דברים מאוד מאוד דומים, כמו לדוגמה הערס של הסינפסה. אז במקרה של ה-ALS זה הערס של סינפסות, חיבור בין נוירון תא עצב לשריר. מחלות אחרות זה יהיה בין נוירון א' לנוירון ב', והבנה מה גורם להרס של אותם סינפסות, של אותם חיבורים, בהחלט יכול לקדם ולתרום גם למחלות אחרות.
טוב, זה היה מרתק וכן נותן תקווה, למרות שאנחנו מבינים שזו רק...
זה נותן תקווה, כן. ואני מאוד מקווה שבאמת הממצא הזה יוכל להוות בסיס להמשך מחקרים ושיהוו בסיס לטיפול.
טוב, אנחנו מודים לך שהסכמת לדבר איתנו, דוקטור ערן פרלסון, ראש המעבדה לחקר ALS באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם, בוקר טוב.
מהי רפואת חלל? זאת אומרת, זה ענף ש... הרי אין רופא חלל בקופת חולים. אז מה זה אומר רפואת חלל? במה היא שונה? מרפואה שהיא לא רפואת חלל.
הרבה קולגות שלי גם במכבי וכללית אומרים שהרבה פעמים...
תזכיר כבר את כל קופות החולים.
ולאומית, מאוחדת כמובן. לא, דווקא שם יש פחות אסטרונאוטים אולי, אבל אכן שמגיעים מידי פעם חבר'ה שהם חושבים שהם אסטרונאוטים, או שהרופא שחושב שהוא אסטרונאוט. אבל לכן אני יצאתי להכשרה של Aerospace Medicine, שזה רפואת תעופה וחלל בארצות הברית. לרופא חלל ישנם אולי חמישה תפקידים. התפקיד הראשון הוא תפקיד די מאתגר. אני לא יודע אם יודעים, 5,000 אנשים בשנה רוצים להתקבל לנאסה להיות אסטרונאוטים. הם שולחים את קורות החיים במעטפה חומה, ממלאים cover letter, איזה מכתב למה הם רוצים להיות, ולאחר מכן עונים על אוסף של שאלונים ראשונים. ויש ועדה שבה קוראים את אותם אפליקיישן ובקשות, ביניהם יושב גם הרופא. רופא החלל שיושב בוועדות האלה צריך בעצם להחליט האם האדם בריא לצאת לחלל. והמדהים שלהיות אסטרונאוט אפשר גם עם לחץ דם, משקפיים ואפילו לוקח כדורים לדברים כאלה ואחרים.
אז לא חייבים להיות ממש בריאים.
לא צריך להיות סופרמן או וונדר וומן. נכון שהטייס צריך לראות טוב, והשני הנווט לשמוע טוב, אחר גם להזיז את הידיים ולא שיהיה שמאלי, אבל בגדול זה אנשים... כמו כל אחד אחר, אם כי הם אנשים מיוחדים. אני יכול להגיד שלפעמים כשפותחים את אותם מעטפות ועוברים על הדף הראשון, כבר אפשר להחזיר לאדם, אתה לא צריך לבוא אלינו, אתה אסטרונאוט גם ככה, תודה לך, והנה יש לך תודה.
ואילו מחלות פוסלות אותי מלטוס לחלל?
בעיקרון, הדבר הכי שכיח שיכול למנוע זה כמו מחלת ים, שלא מתאים לך להיות גם במטוס, ולכן סביר להניח שגם בחלל... שאתה אמור להיחשף לחוסר כוח כבידה שגורם לחוסר איזון בין מה שאתה רואה למה שאתה מרגיש באוזן הפנימית, יכול לגרום לך לא רק תחושה מאוד לנעימה אלא חוסר יכול לתפקד. דרך אגב, ישראלי יוצא בשבוע הבא לטיסה כזו בקנדה, טיסה פרבולית שבה הוא מדמה תנאים של חלל, ואכן בייעוץ חשבנו איזה טיפול תרופתי הוא צריך לקחת על מנת למנוע את אותם בחילות, וגם אסטרונאוטים שמתאמנים לקראת היציאה לחלל בטיסות כאלה שהן כמו איזה רכבת הרים, להיחשף לחוסר כוח כבידה, רובם מקיים בהכשרה הראשונה הזו.
וואו.
זה התפקיד
הראשון. ישראלי, כן? בשבוע הבא?
כן, ישראלי שיש לו אפילו חברה, סטארט-אפ עם לוויינים ואנטנות מאוד מיוחדות, יוצא לה לבדוק את אותו...
ואתה אומר שבאמת כדי להתמודד עם תחושת המיקרו-כבידה, או אני אומר אין כבידה, כי כך אנחנו מכירים את זה, אבל בדרך כלל נהוג לקרוא לזה מיקרו-כבידה, אז זה משהו שמה... אם אני נמצא ברכבת הרים ומקיא... או נמצא בשלל מתקנים, כמו הפיראט בשלל לונה פארקים, אז זה אומר שמה שאני לא מתאים לטיסת חלל, כי אני לא עומד בג'י מסוים, או בחוסר
קלידה. אם אתה עדיין רואה כילד, וגם אדם בוגר עדיין אומר, לא משנה, אני רוצה להמשיך לנסוע לאורלנדו דיסני, ולהיחשף לאותם צ'אלנג', אז כן, אז אתה כן מתאים. אם אתה בא והאמא שלך דוחפת אותך, בוא תעלה על הקרוסלה שמסתובבת, בשיר הנחמד הזה של ילדים בעולם, ואתה צורח ויוצא עם בחילה, כנראה אתה לא מתאים. אז זה התפקיד הראשון של רופא חלל. התפקיד השני הוא בעצם ללוות את האסטרונאוטים במהלך האימונים. מאוד נהניתי במהלך הזה. זה כמו איזשהו רופא במקום שבו קופצים ומקפצים, אומגות וחבלים, וחלק גדול יכולים גם להיפגע במהלך האימון. עיקר האימון זה הישרדות, זה בעצם להיחלץ מתחנת חלל, מעבורת חלל וכדומה. במהלך ההכשרה הזו, חלק גדול מהאימון של אסטרונאוטים בעצם נערך בתוך בריכה ענקית, שטבלו בתוכה מעבורת חלל, והם מתאמנים בתנאים של ציפה.
מה, כי ציפה מדמה חוסר כבידה?
נכון, היא לא מדמה פיזיולוגית, אבל היא מדמה תפקודית. זאת אומרת, אם אתה בתוך המים, אז אתה הרי לא הולך על הקרקע, אתה לא נעזר בשום דבר שקשור להליכה או עמידה, ואתה צף, אתה יכול להתהפך, להסתובב, ולכן אתה מאוד יכול לבדוק את עצמך איך אתה מתפקד בתנאים של באמת מיקרוגרביטי. ודרך אגב יש הבדל בין חוסר כוח כבידה, כי גם למקומות שמעבורת החלל יוצאת, יש כן כוח כבידה רק מוחלש, ולכן בעצם אומרים מיקרו אלא כוח כבידה מאוד חלש, ולא אין כוח כבידה.
כן.
בעצם התפקיד הזה בשהות בתוך הבריכה הזו דומה יותר לרפואת צלילה מרפואת חלל, אבל הם לבשים את החליפות שלהם, ויש גם מנגנונים כאלה או אחרים שהרופא צריך להיות מודע על מנת לא לסכן גם את האסטרונאוט הטבול בתוך בריכה ביוסטון. התפקיד השלישי שמאוד נהניתי ממנו, לשבת במישן קונטרול באולם הבקרה ביוסטון, ובעצם לעקוב אחרי האסטרונאוטים בחלל. כמו...
ממש פיזית בחלל.
כן, כן.
הפעם לא בבריכה או במקרה.
נכון, כשהם יוצאים למשימה, יש להם חיישנים כאלה ואחרים, בייחוד שהם יוצאים מתחנת החלל החוצה, ובעצם יושבים כמו אחות טיפול נמרץ, ועוקבים אחרי הלב, אחרי הנשימה, וכל פעם שיש איזו הפרעה כזו קלה, אז אתה כבר קופץ, או הנה משהו קורה, להזכיר אלה אנשים בריאים מאוד, אנשים שנבחרו מאוד, ולכן אין מה לחשוש, אבל תמיד אנחנו מתרגשים, יש פעימה מיותרת גם כיש לאסטרונאוט. התפקיד הרביעי, ולא פחות מאתגר, הוא דומה ל-669, לחילוץ, דרך אגב היה כנס בינלאומי ישראלי, okay. של עמותת החתול 669 בשבוע שעבר, שהגיעו מארצות הברית, ממקומות אחרים ללמוד מאיתנו, אבל אנחנו מדברים על חילוץ מים ויבשה, בעוד שהאסטרונאוטים את ההכשרה של רופא חלל, מכשירים גם חילוץ מהחלל. מי שלא יודע, כשמעבורת חלל ממריאה, נמצאים רופאים של נאסה, בכמה מקומות על כדור הארץ, כי הם מקומות שבהם המעבורת יכולה לנחות, לא רק בארצות הברית, אלא באפריקה, באוסטרליה, במקומות נוספים, במידת הצורך כשהיא מקיפה, עושה את ההקפה מסביב כדור הארץ. התפקיד החמישי שאותו לא עשיתי, הוא להיות גם רופא חלל וגם אסטרונאוט. בעצם בכל...
יש רופאים מוטסים או רופאים שהם אסטרונאוטים ממש?
בדיוק, בכל, בכל צוות, דרך אגב, בכל צוות של מעבורת החלל היה קצין רפואה. בעצם רופא מלווה, רופא טיולים. כמו שיוצאים בקיץ לטיול או בבית ספר לטיול ויש מלווה, אז גם לאסטרונאוטים יש רופא מלווה, שכמובן הוא גם אסטרונאוט. תפקיד מאתגר, שבו בעצם הוא לא שומר על חייהם לאורך המשימה, זה מה שהייתי עושה ממישן קונטרול, עוקב אחרי המדדים, אבל אני פה על יוסטון, ואם צריך משהו, מפעילים את הרופא, שהוא האסטרונאוט שיכול כמובן לבצע את משהו זר.
אנחנו רוצים לדבר על הליך כירורגי מונחה תלת מימד, שימו לב, שתל של עצם, שתל שהודפס במדפסת תלת מימד, אותו שתל הוא שתל בכף רגלו של ילד בן 10 כאן בישראל. היתרון הוא עיצוב של שתל שמותאם אישית לחולה, הוא מבוסס על האנטומיה הספציפית של הגוף של אותו ילד במקרה הזה. אנחנו רוצים לדבר על הטכנולוגיה הזו ופריצת הדרך בעניין הזה עם דוקטור שלמה דדיה, סגן מנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית ומנהל המעבדה להדפסות תלת מימד וכירורגיה במרכז תל אביב איכילוב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז אולי תסביר למי שלא מכיר כל כך את השימוש במדפסת תלת מימד, מה היתרון בהדפסה ומדפסת כזו ובאילו חומרים משתמשים כשאני מדפיס שתל?
טוב, נושא הדפסה בעולמות הרפואה וכירורגיה מתחיל אפילו עשור ושניים אחורה, אבל נכון להיום זה הרבה מעבר להדפסה. הדפסה היא רק השלב הסופי שבו אנחנו, זה בא, מביא לידי ביטוי את כל התהליך כולו. זה מתחיל בהדמיה טובה יותר של האנטומיה של הפתולוגיה של אותו מקרה, התוכנות התלת ממד שתומכות בסוף בהדפסה שמייצרות את אותו קובץ שאני יכול להדפיס אותו במדפסת תלת ממד, בעצם אני יכול בעזרת אותם קבצים, בעזרת אותם תוכנות להמיר את ההדמיות הקונבנציונליות CT, MRI, אולטרסאונד, PET-CT, להמיר אותם לתמונה דיגיטלית תלת ממדית של אזור הבעיה, של אזור האנטומיה והפתולוגיה, כך שכבר מאותה נקודה אנחנו באיזשהו עולם אחר של הדמיה, של ויזואליזציה עבור אותו רופא שמטפל במקרה, והבנה טובה יותר ועמוקה יותר של מה אנחנו הולכים לנתח. על גבי אותו קובץ, על גבי אותה תמונה דיגיטלית תלת ממדית, אנחנו יכולים לעשות תכנון כירורגי מדויק, ממש לפרטי פרטים, ממש כמו תוכנית סדורה של איזשהו הליך, שלבסוף, כמו שהוא יבוצע בחדר ניתוח אחד לאחד. הטכנולוגיה באה לעזרנו לא רק בהדמיה, אנחנו יכולים לתכנן בחדר ניתוח, במחשב, מכשור שהוא מותאם חולה, אם אני רוצה לכרות גידול סביב אגן, שבמצב נורמלי, רגיל, עם הכלים הסטנדרטיים שיש בידינו, אני יכול לראות ה-CT, יכול לראות ההדמיה, את ה-MRI, אבל בסוף, אני בונה לעצמי את התמונה התלת-ממדית, כל כירורג יבנה לעצמו את התמונה התלת-ממדית בראש, ויבצע איזושהי קריטה שבסוף היא בטוחה מבחינת החולה, מבחינת הכירורג, על מנת לא להשאיר תאי גידול בגוף. זה אומר קריטה יחסית קיצונית רדיקלית. במצבים האלה הרבה פעמים מאבדים גפיים, מאבדים חלקי עצם גדולים, מאבדים מפרקים, כי אנחנו צריכים ללכת בטוח, ואין לנו את הכלים. הדפסת תלת-ממד מביאה לנו את הכלים האלה, נותנת לנו את היכולת לתכנן את אותם כלים, כלים יהודיים עבור אותו חולה, עבור אותו מנותח, שיותאמו אך ורק לאנטומיה שלו. הכלים האלה עוברים סטריליזציה, הולכים איתנו לחדר ניתוח, אנחנו נעזרים בהם לדייק ולעשות את הניתוח, וכך אנחנו יכולים לצמצם את אזור הקריטה, לצמצם את מספר הקטיעות גפיים, לצמצם את מספר אובדן המפרקים, וכך היה במקרה של הילד הזה.
אז בואו באמת נשמע באמת מה היה שם בניתוח עצמו, הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו.
מדובר בילד בן 10 עם גידול שנקרא יואינג סרקומה. הסרקומה זה גידול ממאיר של עצמות ורקמות רכות. עבורו מטופלים גם בכימותרפיה, בעיקר בכימותרפיה, בקרינה ובניתוחים. הניתוח עצמו, כשמגיעים לשלב הכירורגי, המטרה היא לכרות בגבולות רחבים על מנת לא להשאיר את הגידולי בגוף. כשמדובר בכף רגל קטנה של ילד בן 10, לכרות רחב סביב תהליך גידולי, זה אומר אובדן הגפה. ברוב המקרים, יש הרבה מקרים שאפשר גם לשמר, אבל בגידול ממאיר כמו יואינג סרקומה, כריתה רחבה, המשמעות שלה, אובדן חלק גדול מכף הרגל, שמה שמותיר את כף הרגל לא שימושית לאחר מכן. כן. אז בעזרת ההדמיה של תלת ממד אנחנו מבינים היטב איפה הגידול נמצא, מה הוא מערב, איזה מפרקים הוא מערב, איזה עצמות הוא מערב, וכך לצמצם את הקריטה באופן הכי מינימלי שאפשר, ועדיין להיות בטוחים ברמה האונקולוגית.
וכשמדובר בילד, אני משער שעצמות זה דבר שגדל, הגוף שלו משתנה, מה אפשר לעשות כשמשתילים שתל בנקודת זמן מסוימת?
זאת בעיה מאוד קשה, בעיה מאוד קשה שאנחנו מתמודדים איתה באורתופדיה אונקולוגית יום-יום. לצערי, אותם גידולים מאוד טיפוסיים לעשור השני לחיים, כך שאנחנו מתמודדים עם הופעת גידולים סרטניים בעצמות בילדים גדלים בשלט מתבגר, וכל מקרה לגופו, כשזה כן. עצם גדולה כמו ירך או עצם השוק, אז אנחנו הרבה פעמים נעזרים גם במשתלים מתארכים, שיודעים גם להתארך באופן חשמלי, אלחוטי. אם אנחנו עושים פתרונות כירורגיים שהם פתרונות ביולוגיים, שההשתלה היא בעצם לבסוף עצם, העצם הזו לא תגדל, אבל אנחנו עושים איזשהו חישוב, מה הצפי של אותו חסר והפרש אורך רגליים שיהיה בעתיד, ולשם אנחנו מחברים פתרונות גם לעתיד, אם הילד הזה עובר וצולח את נושא האונקולוגיה, ואנחנו מתמודדים עם הפרש אורך רגליים בהמשך. במקרה של כף הרגל, זה באמת יחסית, אלה מקרים נדירים בכף הרגל, אנחנו לא מתמודדים איתם הרבה, ופה חשבנו ארוכות, התייעצנו מספר צוותים, והשתל שלבסוף הוכנס היה באוברסייז גדול יותר מהחסר שהוצע, על מנת ליצור מצב שבעתיד חלק כף רגל שיגדל יותאם לבסוף לשתל הסופי, כך שבסוף גדילה כף הרגל שלו תהיה מאוזנת.
טוב, ברשותך שאלה לסיום, ואני לא בטוח שאתה כתובת לשאלה הזו, אבל הנה אתם מדפיסים חלקים מעצמות וכולי במדפסת תלת מימד. האם בעתיד אתה צופה בריאה מעט יותר רחבה שיהיה אפשר להדפיס ממש איברים שלמים, איברים שאמורים לנוע גם? כבד, לב?
זה כבר קורה. זה כבר קורה. אוקיי. המחקר מאוד מאוד ענף. כל האקדמיה רודפת אחרי הנושאים האלה. זה נושא מאוד חם. הדפסות תלת מימד של רקמות חיות. וגם הדפסות של איברים. לבסוף, לשם הם שואפים, כל אלה שחוקרים וכל החברות המסחריות שבודקות את התחומים האלה של הדפסות איברים, מתחילות בהדפסת רקמה, משתכללות ביכולות שלהם לגדל תאי רקמה מתאי גזע של אותו אדם, ואותם תאי גזע ממיינים אותם לרקמה שאנחנו רוצים, עצם, לב, כבד או כל רקמה אחרת, ואותם תאים שמגדלים במעבדה אני יכול להעביר עם איזשהו תרחיף דרך נוזל של מדפסת ולהדפיס אותם על פי צורה שכבה שכבה. כך שהתאים החיים בסביבה הפיזיולוגית של הדפסה, אני יכול להביא אותם לכדי כמה שכבות שיוצרות רקמה. השלב הבא בין רקמה שכבר זה קורה בהמון מעבדות בעולם, שמדפיסים רקמה חיה, השלב הבא להדפסת איבר שלם זה כבר יותר מורכב. ככל שהאיבר יותר פשוט, כמו למשל אור זה שכבות שטוחות, יריעה, זה כבר מודפס ונמכר בעולם באופן מסחרי. אתה יכול היום לקנות אור מודפס במקטעים לפי גודל.
וואו.
עשו כבר מספר מקרים של השתלה של איברים שטוחים, כמו שטוחים חלולים, כמו שלפוחית שתן. שלפוחית שתן זה כדור חלול, ואז יותר קל להגיע לתוצאה הזאת בהדפסה. רקמת כבד או רקמת לבלב או רקמת כליה ייקח זמן להגיע, יש היום יכולות להגיע לזה במעבדה, להדפיס קוביית כבד או קוביית לבלב, זה קיים כבר. השלב שבו הדבר הזה יוכנס לגוף כאיבר, צריך לעבור עוד הרבה הרבה מכשלות ומחקר, אבל אני משער שבעשור הקרוב אנחנו ממש נהיה בתוך נושא של הדפסת איברים והשתלת איברים מודפסים.
וואו, שמע, זה לא רק מרתק, אני הייתי בטוח שאני מדבר על מדע בדיוני, אבל הוא הרבה פחות בדיוני.
הוא הרבה פחות בדיוני.
בשלב הזה, וואו, זה הדהים מה שאמרת. תודה רבה לדוקטור שלמה דדיה, סגן מנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית ומנהל המעבדה להדפסות תלת מימד בכירורגיה במרכז תל אביב, איכילוב. תודה לך.
תודה רבה לכם.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אז אנחנו רוצים ברשותכם לנצל את רופא חלל דוקטור ערן שנקר לעוד משהו קטן בשעה הזו, ובשעה הבאה באמת נדבר על ההשפעה של החלל על האיברים בגוף שלנו. כאן בכדור הארץ כן מתבצעים ניסויים שמדמים, או לפחות מנסים לייצר מצב שמדמה את התנאים בחלל, נכון? גם אנחנו כאן בתוכנית שלנו דיברנו על כמה חבר'ה שנכנסו לאיזה מין מבנה במצפה רמון לדעתי שמדמה את התנאים במאדים.
נכון מאוד, נושא מאוד מעניין, רק כמשך לשידור האחרון על הדפסת איברים ורקמות, גם בתחנת החלל הבינלאומית יש מדפסת,
כן?
3D, לשימוש מאוד ברור, מי שזוכר את הסרטים של סטאר טרק, דיקודר, חסר לך איזשהו חלק, אתה הולך למדפסת ומבקש וקורא, כבר בסטאר טרק,
כן, כן.
כל דבר שהיה חסר לך, לא היית יכול לבקש איזה פד אקס או אמזון, אלא היית צריך לייצר אותו, כך שהופיע בסרט הדמיוני, אבל היום במעבורת החלל אותו דבר, לא צריכים לקחת במחסן את כל חלקי החילוף לכל דבר שמתפרק.
מדפיסים חלקי אין, חילוף?
נכון, משהו די. נשבר לך,
וואו.
יש לך בעצם את התפריט כקובץ, ואתה פשוט לוחץ על כפתור ויכול להדפיס. אני יכול לומר שאחד מהדברים המעניינים הם הדפסת תרופות בחלל, אם אנחנו מסתכלים לא על שבוע בחלל או תחנת חלל בינלאומית, אלא מסעות לטווח ארוך, גם למאדים ואולי נדבר בהמשך, אי אפשר לקחת את כל בית המרקחת. בייחוד כשיש expiration, את פג תאריך התפוגה, כן. ולכן מדובר שבעצם יהיו חומרי היסוד, וכאשר אדם לא מרגיש בטוב, רופא החלל יוכל בעצם לבקש את המרשם שהוא מעוניין שמדפסת ה-3D תדפיס לו את התרופה בחלל, בליירים, במינון המתאים לאסטרונאוט הספציפי, כך שהעתיד הזה שנראה מדע בדיוני גם מופיע ב...
אז בקרוב אולי כולנו ניפטר מהמגירות האינסופיות שיש לרוקחים, פשוט תהיה בבית המרקחת הקרוב לביתנו מדפסת, נזמין תרופה והיא תודפס תוך כמה דקות.
נשמע, יש לך כאב ראש, תמיד הטלפון מבקש הוראת הדפסה, ויש לך את... הכדור המנצח למיגרנה שלך.
זה באמת נשמע סוג של מדע בדיונים. מדפסת תרופות. וואו, טוב, אז אנחנו רק תאשר שיש במצפה רמון ניסוי, נכון?
נכון, נכון מאוד.
במאדים, יש לנו דקה בערך לדבר, ונדבר באריכות על זה בשעה השנייה.
מעט מאוד מקומות על כדור הארץ מתאימים או נראים דומה למאדים, כמו יוטה ועוד כמה מקומות, ולזכותנו מצפה רמון מאוד דומה בצבע, במבנה למאדים, וכן ישראלים נמצאים עם חליפות חלל במצפה רמון מידי תקופה שהתחיל השנה בפרויקט של סוכנות החלל הישראלית, משרד המדע, מובל על ידי מכון ויצמן והטכניון שבנה את ההביטט, את המקום שבו הם גרים. יש היום אסטרונאוטים אמריקאים, קוסמונאוטים רוסים, טקונאוטים סינים ורמונאוטים ישראלים שמסתובבים עם חליפות חלל במצפה רמון.
אז רמונאוטים ולא ישרנאוטים?
נכון מאוד, אוקיי. נכון מאוד.
אני נמצא בחלל תקופה יום, יומיים, תקופה ממושכת. מה זה עושה באמת לאיברים הפנימיים שלנו?
א', דודו, גם אתה תוכל לצאת לחלל. ציירות החלל זה לא דבר דמיוני. כל אחד מאיתנו, אם ירצה, יוכל לצאת לסוף שבוע בחלל, וגם אתה. וכשתגיע לחלל, הרבה דברים השתנו אצלך. דבר ראשון, האיזון הנוזלים. אנחנו פה, כרגע, שאנחנו יושבים באולפן, וכאן, תרבות, נשמעים נינוחים, אבל חלק גדול מהנוזלים שלנו נמצא מתחת לפופיק. בעצם התפקיד כמעט היחידי של הלב הוא להחזיר את הנוזלים ממערכת הוורידים וכלי הדם, מהרגליים לבית החזה, ולחק מאיתנו לתת איזה פוס כזה גם לראש שהגיע קצת חמצן. בחלל, הנוזלים האלה לא יורדים לרגליים.
שום, כי אין גרביטציה, כי הם לא תקועים בגרביטציה, וואו.
ועכשיו תקועים לך בגרון ובבית החזה ובראש. דיברת שהמוח גדל, הראש גדל בחלל. די. אז הוא מפוצץ לך. אותה כמות נוזלים של 6 ליטר לא נמצאים ברגליים, אלא בכל הגוף, בייחוד גם בחלק העליון. יכולה להיות לך בצקת ריאות, יכול להיות לך לחץ בראש. מזלנו שיש את מערכת הכליות שעושה את האיזון, ואכן אתה מוציא את עודף הנוזלים היחסי הזה בתנאים של מיקרוגרביטי, ונמצא בחוסר נוזלים בעצם יחסית לכדור הארץ. אבל אז נוח לך, התפנית, כבר לא לוחץ לך בשום מקום.
זאת אומרת, אנשים מטילים את מימיהם יותר בחלל?
חד משמעי, בימים הראשונים אתה מוציא כמות אדירה של נוזלים וכמות של ליטרים, על מנת להגיע לאיזון מחדש בחלל. והיה בעיה מאוד גדולה, כי שתחזור מסוף שבוע כזה בחלל, אם לא תשתה את אותם כמות אדירה של נוזלים מלוכים, כמו בעצם העירוי שנותנים בחדר מיון, אתה תהיה בחוסר נוזלים, ותתעלף כשתנחת על כדור הארץ, כי פתאום הנוזלים ירדו לך על הרגליים, ולא יישאר לך כלום בראש.
זאת אומרת, הטיפ למי שחוזר לכדור הארץ מהחלל, זה כמובן לנחות באזור של חנות מיצים, או ברז, או שיבר.
הטיפ הוא שאנחנו במישן קונטרול, בעולם הבקרה, מזכירים לאסטרונאוט, תפתח את ה3 ליטר נוזלים שהכנו לך, מלוכים, לא טעימים, ותשתה לרוויה לקראת
הנחיתה. מה זה מלוכים? עד כמה מלוכים?
זה בעצם סיילין, זה תמיסה מלחית של נטרן NACL, שהיא מלוכה.
זה מלח? מינן,
לא מלח, אבל זה... זה איזון המינרלים שנמצא.
אז כבר הרווחנו כמה תובנות באמצעותך, כמו למשל זה שהאיזון של הנוזלים, במיוחד בשל, של חוסר גרביטציה בחלל, גורם למצב שבו אנחנו בעודף נוזלים, ולכן כשאנחנו עולים לחלל או טסים לחלל, אנחנו מטילים את מימינו, עושים פיפי.
אבל אסטרונאוטים לא בהכרח שומעים לרופא החלל, כי לעתים אחרי שהם שותים לאור מזג אוויר, כמו הסוער שהולך להיות השבוע בארץ, גם בקייפ קנאברל בפלורידה, אומרים להם, דוחים לכם את הנחיתה ביום. ועכשיו הם כבר יושבים עם חליפות החלל וחיתולים, לא נהוג לספר שאסטרונאוטים יושבים
okay.
עם חיתולים, כי גם אחרי שהם שותים לקראת הנחיתה, הם צריכים הרבה זמן לשבת, וגם זה לוחץ, ולכן הם גם משחררים את מה שהנוזלים העוטפים לחיתול, ויש להם שלושה חיתולים. ואז דחו להם ביום אחד הנחיתה, ואומרים להם, הנה מחר נוחתים שוב, ותשתו שוב את הסט השני, yeah. יש שלושה סטים, והם גם שותים, והם גם נרטבים לקראת הנחיתה, כי דוחים להם שוב, וביום השלישי, כמו הסיפור של השואל, הם לא שותים. ואומרים, מה פתאום, כבר פעם שלישית, זאב, זאב, אני לא שותה, והם מתעלפים כשהם נוחתים. דבר חוזר פעם אחר פעם, גם אצל אסטרונאוטים הם ממושמעים. אז זה דבר אחד שמשתנה בחלל.
וואו.
דבר אחר הוא לכל אלה שיש להם כאבי גב ופריצת דיסק, צאו לסוף שבוע בחלל. בחלל שום דבר לא לוחץ, ועמוד השדרה שנראה בצורת אס כזה פחוס, כשהראש לוחץ על עמוד השדרה, בעצם שום דבר לא לוחץ ואתה נמתח. יותר מזה, אתה אפילו נהיה גבוה יותר. לכל אלה שמרגישים נמוכים על כדור הארץ, צאו לסוף
בחלל
שבוע.
בחלל אני גבוה יותר?
כן,
סנטימטרים,
כן.
ממש?
אסטרונאוטים צריכים לקחת מידה גדולה יותר בחליפת החלל שלהם, די. במדידות אחד על אחד, כי אחרת לא יהיה להם מקום. אתה נהיה גבוה אמיתי בסנטימטרים, 3 סנטימטרים,
וואו.
בלי עקבים, אתה נהיה בחלל גבוה יותר, ובעצם עמוד השדרה נפתח, וכל כאבי הגב נעלמים. מה? כשתחזור, תקבל את זה בחזרה בבום, ולכן זה רק זמני למי שלא מתכוון להישאר בחלל. יחד עם זאת, גם דברים לא פחות טובים קורים, כמו איבוד הסידן בעצמות וניוון השרירים.
כי מה? כי השרירים מתאמצים פחות? כי אין להם גרביטציה להתגבר עליהם?
נכון, אנחנו יושבים פה ונראה לנו נינוח, אבל בעצם אתה לא מנקר עם הראש, אתה מחזיק אותו יציב, גם מהגב שלך, אתה כל הזמן בעצם במלחמה. מול כוח הכבידה, המלחמה הזו מייצרת טונוס קבוע של השרירים. בחלל אתה לא צריך להילחם עם אף אחד, יש איזשהו ירידה בטונוס ועיבוד של מסת השריר וגם העצם. בעצם אתה כמו איזשהו אוסטופרוזי, שישה סקנה עם ציפות עצם מאוד נמוכה, למרות שאתה אסטרונאוט בן 30 סופרמן. ולכן אתה צריך לעשות המון פעילות אירובית ופעילות גופנית, על מנת למנוע את פירוק העצם, שבמקום 1% לשנה, כמו על כדור הארץ, 1% לחודש ממסת העצם מפסידים בחלל.
זאת אומרת שצריך לעשות ספורט בחלל יותר מבכדור הארץ? זה יכול לעזור?
חד משמעי, לפחות 9 ביום, לפעמים וואו. אפילו 3, רק מה הבעיה? אני אין לי הרבה כושר, אבל אני יכול לעשות דרך אגב בחלל לא 100 כפיפות ידיים, אפילו 1,000 כפיפות ידיים, ואפילו מול יד אחת, כי אני שום מול משקל.
נכון.
ולכן בעצם גם אופניים אני לא מפעיל שום דבר. לכן היו צריכים לייצר הליכון מיוחד ואופני כושר מיוחדים שאתה עובד מול כוח, כי בחלל בעצם אתה לא מפעיל. ואכן, יש להם מתקני ספורט מיוחדים, וכל האסטרונאוטים מבצעים לקפידה את האימון הגופני על מנת להפחית את איבוד העצם.
טוב, הרווחנו כל כך הרבה מידע על מה שקורה לי בחלל, אז אני הופך להיות גבוה יותר, אבל צריך להתאמן. זה נשמע שזה היתרונות והחסרונות מתאזנים ביניהם, לא?
האמת שדיברנו על החסרונות המינורים, יש חסרונות מאוד מהותיים שהיא מערכת החיסון. מערכת החיסון
כן?
מאוד נפגעת.
די, אוקיי.
מתוך קרינה עכשיו קוסמית.
עכשיו ביאסת.
נכון.
למה? עכשיו, מה זאת אומרת?
עד עכשיו דיברנו על מה שרבים מכירים, שזה כן. הירידה בכוח הכבידה.
נכון.
אבל כשאנחנו עוזבים את מעטפת האטמוספירה של כדור הארץ, וטבעות ון אלן שבעצם מגינים עלינו, אנחנו נמצאים באזור מאוד עוין בחלל. וזה הקרינה הקוסמית.
שמה קרינה אלקטרומגנטית?
היא לא רק אלקטרו, יש מייננת ולא מייננת, ממש חלקיקים שעוברים לך בגוף מצד אחד ויוצאים לך בצד השני ומשיכים במסע האינסופי שלהם ביקום, אבל יכולים לפגוע ב-DNA שלך.
זאת אומרת, עשויים לחולל מוטציות וגם סרטן?
חד משמעי, נכון. ולכן מאוד מסוכן להיות בחלל תקופה ארוכה. יותר מכך, יש גם מה שנקרא sun flare, שזה התפרציות שמש, שמדי תקופה שיכולות לא בריא להיות בחלל מבחינת כמות הקרינה. יש אנשים שאסטרונאוטים שאחרי משימה אחת, שמדדו את כמות הקרינה שהם קיבלו, זה כמות הקרינה לחיים שלמים על כדור הארץ.
וואו.
ובכל זאת הם רצו לצאת עוד פעם לחלל, ועוד פעם לחלל, ועוד פעם לחלל, ואכן דבר מאוד מסוכן.
צריך אזהרות, כמו על קופסאות סיגריות, טיסה לחלל הורגת.
אז אחד משמעי, דרך אגב, שטיסת לחלל לא מוסיפה בריאות, אם כי נאסה מאוד אוהבת לפרסם שהרבה יותר אורך החיים. הנה, עכשיו התחלנו את השידור עם האסטרונאוט אלן בין, הגיע לגיל מופלג בחייו, ורוב האסטרונאוטים, דרך אגב, מגיעים לגיל מאוד מופלג. ולמה? כי הם בעצם, יש בייס, יש בעצם הטיה, שהם נבחרו בקפידה, הם בודקים אותם בקפידה, שומרים על הבריאות שלהם, ולכן בעצם הם מגיעים לחיים. אבל אם אתה שואל אותי, היציאה לחלל עדיין היא מסוכנת מאוד, לא רק במהלך השיגור, היא כמו האסון של אפולו 1 וצ'לנג'ר וקולומביה עם אילן רמון שאולי ניגע בהמשך, אלא גם השהות עצמה בחלל מאוד מסוכנת.
אין שום דבר שיכול להגן על הגוף מפני הקרינה הקוסמית, היונים האלה או כל החלקיקים שעשויים להוות קרינה מייננת? אין שום דרך להגן על עצמם?
בטח, יש ממד. בתחנת החלל יש ממד, כמו שלכל אחד מאיתנו, כאשר יש התפרצות שמש.
כן, יש כזה?
כן, בטח. נקרא safe room. שאכן נבנה מאופרת, יש מקום שמוכן להמחיל אופרת, והוא בעצם הרבה יותר עבה ומוגן, ותאמין או לא, האסטרונאטים גם מוסיפים את מחלי המים שלהם בתוך החדר, על מנת שיגן עליהם עוד בפר כזה של מחלי מים, כשהם נמצאים בתוכם והמים מסביב. אז כן, כאשר יש התראה, אכן הם מתמקדים בנקודה אחת בתוך תחנת החלל, אבל כשהם יוצאים מחוץ תחנת החלל, למרות שחליפת החלל מכילה 9 שכבות שונות, מסוגים שונים של הגנה, עדיין מסוכן מאוד.
אז כרופא אתה לא ממליץ לי לטוס לחלל?
לסוף שבוע אחד כזה, חוויה מדהימה, אבל אם אתה טס ליד, כמו המאדים או מקום אחר, אז יש מספיק מקומות על כדור הארץ שהם לא פחות טובים.
מסתבר שגודל המוח של האדם לא משקף את מנת המשכל שלו, כך קובע מחקר חדש. זו לא מהפכה, זה נשמע שאין ממש קשר, אבל בואו נדבר על המחקר הזה. מהמחקר שפורסם בכתב העת המדעי, Nature Communication, מסתבר שמה שמשנה זה לא כמה המוח שלנו גדול וכמה תאים הוא מכיל, אלא איכות הקשר שבין התאים, ומיד נברר מה עומד או מה מסתתר מאחורי אותה סיסמה. שלום לדוקטור אייל כהן, מנכ"ל קוגניפייבר ומרצה לחקר המוח.
בוקר טוב דודו, מה נשמע?
בסדר גמור, אנחנו רוצים להבין, אוקיי, זה נשמע אינטואיטיבי, ברור ש... אפשר היה לחשוד שמוח כבד יותר מכיל יותר מידע, קצת כמו הרד דיסקים, אבל או החסן נייד או קונן קשיח, זה לא נכון. אבל מה זה אומר שאיכות הקשר בין התאים היא זו שמשפיעה על היכולת המוחית?
אז בוא, קודם כל, כרגיל אני מצטער להיות כזה אוכל סמכות, אבל דווקא מאמר שנכנסים אליו רואים שזה לא ש... המוח גדול יותר הוא לא, לא במתאם עם יכולת גדולה יותר. דווקא בקטע הזה הוא כן חוזר על אמצעים שחלקים מסוימים הם גדולים יותר, כן, במתואם. אבל מה שמעניין...
רגע, אמרת הזה, עכשיו משהו מאוד משמעותי. אתה אומר שכן...
כן, אני שובר את המילה בלי חשבון, דודו.
לא, בסדר, אין שום בעיה. המילה שלי היא רק נועדה להגיע לאמת. אז אתה יכול להוציא אותי גם טמבל, זה בסדר גמור. אבל, אבל אחת, אני באמת לא קראתי את ה... מחקר, אבל אתה אומר שכן יש חלקים במוח שאם הם גדולים יותר, היכולת המוחית היא טובה יותר.
זה לא שהיא טובה יותר, יש מתאם. אנחנו נחזור על העניין הזה.
אז הכוונה היא שמה, שאין קשר סיבתי, אבל יש מתאם סטטיסטי?
בדיוק, בדיוק. זה לא שאם הייתי יכול להגדיל לך את המוח, אם היית הופך להיות אדם חכם יותר, הייתי מוכיח את זה חד משמעית. אבל מאחר שכל מה שאני יכול לעשות זה ללכת לאוכלוסייה, להגיד אוקיי, אם יש בן אדם עם מוח, עם חלקים מסוימים במוח גדולים יותר, יש סיכוי גדול יותר ב5% שהבן אדם הזה יהיה ב10% יותר אינטליגנטי, אז זה כרגע מה שיש לנו. מעניין. זה לגבי הגודל.
אז אתה אומר שכן, אז הנה אנחנו מחלצים מיני כותרת ממה שאמרת, שכן יש חלקים במוח שיש מתאם בין הגודל שלהם לבין היכולת המוחית שלנו, חלקים מסוימים.
כן, לפחות לפי כל מיני מבחני אינטליגנציה, אתה יודע, זה לא אומר שהבן אדם בהכרח יהיה יותר מוצלח בחיים.
אבל כן, המחקר קובע שאין קשר בין המסה או המשקל של המוח לבין היכולת המוחית, נכון?
כן, מה שהוא מראה, ערך שזה דבר מעניין, זה שיכול להיות, הוא מעלה היפותזה שאומרת, הוא מחזק היפותזה שאומרת שלאו דווקא המוח הגדול יותר טוב, אלא המוח יעיל יותר. כאילו היו מחקרים בעבר שהראו שמוח אינטליגנטי יותר צורך פחות אנרגיה לאותה משימה, אפשר למדוד את זה בכל מיני צריכת סוכרים של המוח וכו'. זה אחד. דבר שני, הם מנסים לקשר כל מיני מדדים שמוציאים בעצם מדמיה של מוח של MRI בעצם, לגבי כמות הקשרים בין התאים, הדנדריטים, העצב הדנדריטי. ומה שהם טוענים, שדווקא אנשים עם אינטליגנציה גבוהה יותר, okay. יש להם פחות מהממוצע את החיבוריות. כלומר, הם חוסכים קשרים. יש להם, אם יש לך יותר מדי קשרים, כנראה שהרשת שלך היא לא יעילה. וזו הטענה המרכזית במאמר.
רגע, רגע, אז יותר קשרים זה אומר פחות יכולת מוחית?
זהו, שזה ממש קונטרא-אינטואיטיבית. אם אתם אומרים...
אז בוא אני ארד על עצמי שוב, טעיתי פעמיים אז כנראה. אנחנו...
תראה, כן, כן, זה ממש מאמר מעניין.
לא, רגע, אז בוא באמת נדבר על זה. מה זה אומר? הכוונה היא לכך שמה, שככל שיש לי יותר קשרים בין נוירונים במוח וכו', כך אני פחות חכם? זאת אומרת שהמוח, כדי להחסן את אותו מידע, צריך יותר קשרים?
אוקיי, יש פה באמת מהלך מאוד מעניין. סך הכל, כולנו צריכים ללמוד, וללמוד זה לייצר קשרים חדשים, אבל כנראה שכדי להיות מוח יעיל, צריך גם לפנות מקום ולהוריד את הקשרים הלא נחוצים, אוקיי? ואני פה עושה קצת איזה מהלך, כי זה מה ש... על רגע, הממצאים של המאמר אפשר לנסות לעשות, לקדם את המחשבה הזאת.
אגב, מה זה אומר לפנות מקום?
כלומר, לבטל קשרים. מה שאנחנו כן? עושים בדרך כלל בגילאים מאוד מאוד צעירים, בדרך כלל עושים בגיל העוברי, בהתפתחות של השנים הראשונות,
אוקיי.
שנקרא חיסול של דנדריטים, או דנדריט פרונינג. מקצצים, יש עודף קשרים ואז מורידים חלק. אז יכול להיות שמי שיש לו יכולת להוריד יותר ולהשאיר מקום לקשרים חדשים, אז יכול ללמוד יותר ולהיות אינטליגנטי יותר, לא יודע, משהו באזור הזה, זה מה שמשתקף, אבל אני אגיד, הקורלציות, המתאמים הם קטנים. אבל זה לא אומר בהכרח שאם יש לך דבר כזה, אז אתה חכם, אם יש לך דבר כזה, אתה פחות. באופן סטטיסטי יש מתאם כזה. וזה, אבל זה כיוון מעניין, באופן כללי לחשוב על זה שמעגל יעיל יותר, מעגל חישובי במוח הוא יעיל יותר, לאו דווקא אם יש לו יותר קשרים, אלא אם יש לו את המינימום קשרים שהוא צריך לעשות את החישוב. אתה איתי?
כן, כן, ודאי, לא, זה פתאום נשמע גם הגיוני, שזה אומר כן. שאתה מספיק מתוחכם כדי לייצר עם מינימום קשרים, זה בעצם צמצום, זה סוג של תורת צמצום של התאים במוח, ועדיין להחזיק באותו מידע או באותה יכולת מוחית. וואו.
ממש דחיסת נתונים.
כן. שמע, אז אחת לא רק שזה היה מרתק, אנחנו הבנו שקודם כל שתי אמיתות, או דייקת אותנו, כשיש כן חלקים במוח, שיש מתאם, וההבחנה שלך באמת בקשר למתאם, וזה לא אומר שיש קשר סיבתי בערכך, אבל יש חלקים שאם הם גדולים יותר במוח, אז זה אומר שיש מתאם בין היכולת המוחית שלנו, השכלית שלנו, לבין אותו גודל של חלקים, ואתה אומר שדווקא כשיש פחות קשרים, זה מעיד על יכולת מוחית טובה יותר, אם אנחנו מחזיקים באותו מידע.
בדיוק, זה יוצא שרוב האנשים היותר אינטליגנטים, הם היו בין הממוצע למתחת לממוצע, כלומר הם לא היו מעל הממוצע מבחינת כמות הקשרים, הם היו נגיד כמה אחוזים מתחת לממוצע ברובם.
זה קצת נשמע לי...
זה היה אותם ריכוז מאוד גדול.
שבסופו של דבר אין באמת, כך זה מרגיש לי אבל אינטואיטיבית, ואתה כמובן מוזמן להתייחס למה שאני אומר, שאין קשר בין הגודל הפיזי וכו'. זאת אומרת, זה מוח, אוקיי, זו החומרה, אבל זה לא בהכרח מעיד על התוכנה שלנו במוח. לא מצאו תנאי... קשר, זה הכל מבולבל.
זה לא, תראה, באזורים מסוים זה יכול להיות תנאי, מה שנקרא תנאי, לא יודע אם מספיק, אבל זה תנאי הכרחי. למשל, סתם, תחשוב, יותר נפח במוח, זה אומר שאתה יכול לרווח, יש לך יותר מקום, אז כאילו, אותה כמות, אותה רשת בעצם יכולה לתפוס יותר מקום, להיות יותר מרווחת, יש פה שיקולים של יכולת להוסיף עוד קשרים אם אתה צריך.
תגיד, האם בעתיד אנחנו נוכל...
יש פה יתרון לגודל.
והאם כמו במחשבים, בעתיד אנחנו לא נצטרך הרדיסקים במוח, אלא נוכל להשתמש בענן? יהיה מוח ענן כללי שנוכל להשתמש בו?
נראה לי שהכיוון של להשתמש בזיכרון חיצוני, אם זה באינטרנט באופן כללי כמו ויקיפדיה, או זיכרון חומרתי שיהיה מחובר למוח, זה נראה לי תהליך שהולך ותופס מקום.
מעניין מאוד.
אכן.
אולי בסופו של דבר לא נצטרך ללמוד דבר, נדע הכל, ואז טלטלה למערכת החינוך.
כן, נתרכז, נהיה בסוף מנוע חיפוש מאוד מתוחכם במידע הקיים.
וואו. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה למנכ״ל קוגניפייבר ומרצה לחקר המוח, דוקטור אייל כהן. זה היה מרתק. תודה.
תודה, דודו.
רגע לפני שנמשיך לדבר על מה הרווחנו מרפואת החלל, ובעיקר שאלת המאזינים שלנו, היי דוקטור שנקה, האם אני אדם עם הפרעת קשב אוכל לתפקד בחלל? מיד תענה על השאלה הזו. יש אסטרונאוטים עם הפרעת קשב, אבל זה לגיטימי?
כן. כן. דרך אגב, אוקיי. אנשים עם אסטרונאוט, אנשים עם הפרעת קשב דרך אגב מתפקדים הרבה יותר טוב.
אפילו יותר טוב?
כן.
אוקיי, אז אנחנו מיד נדבר על זה, כי זה מסקרן מאוד. אבל כרגע אנחנו רוצים לעבור לפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והנה שאלתה של המאזינה שחף אבנט. צפיתי בטקס החתונה המלכותית בשבוע שעבר, ותהיתי איזו מוסיקה משמיעים למלכת אנגליה. טוב, אני אוקיי. כמובן 88 FM ורשת ג', אבל כאן 88 וכאן ג'. מי שישב על השאלה הזו הוא פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
יש מוסיקה שמיוחדת למלכת אנגליה?
ובכן, בהחלט ובהחלט. המלכים האנגליים מזה דורות רבים הבינו את הכוח הגדול של מוזיקה. מוזיקה משרה חגיגיות, היא ערובה לטקסיות מרשימה, להתעלות הנפש, אפשר להשתמש בה לשמחת ניצחון, לקינת אבל אם אתה רוצה, לחגיגת נישואים. ואז מאז ומעולם... הבית המלוכה הבריטי קשור איכשהו במלחינים של הממלכה, ובמשך דורות תולדות המוזיקה האנגלית קשורות קשר בל ינתק עם בית המלוכה. בזמן שבאירופה כבר מזמן עזבו את זה, ובטהובן ושוברט היו מלחינים עצמאיים, בית המלוכה הבריטי אימץ את המלחינים, ועד היום יש משרה שנקראת כותב המרשים המלכותי.
אוקיי, הוא... אבל הם עזרו להם לחיות, זאת אומרת, הם מימנו את המלחינים האלה.
הם מימנו את המלחינים, והמלחינים מימנו את הפאר והאדר של בית המלוכה.
מדהים.
זה מקרוי עסקת חבילה הוגנת.
לגמרי.
ואז אני רוצה להראות לך כמה דוגמאות מההיסטוריה, איך תולדות המוזיקה השתנו בהתאם לעניין הזה. נתחיל מהמלחין הגדול הנדל. הנדל שכתב את הללויה, הוא כתב ב-1717, מוזיקה עבור המלך ג'ורג'. המלך ג'ורג' רצה להפגין את גדולתו, ואמר, אני רוצה מוזיקה שתנוגן על פני התמזה, הנהר שחוצה את לונדון, על גבי רפסודות, אני אשא על רפסוד האחד, ותזמורת בת 100 נגנים, כלי נשיפה וכלי הקשה, ינגנו ויסמכו את בני לונדון. ועד נוצרת מוזיקה על פני המים, שהפכה להיות אחד הקטעים המאוד פופולריים, השנה 1717 כבר, שים לב, המלך ג'ורג' הוא גרמני שהובא באמצעות קשרי חיתון והפך להיות מלך אנגליה. הנדל עצמו הוא גרמני, אבל כולם עובדים באנגליה כי שמה יש כסף כדי לממן את השטויות המלכותיות. אז בוא נשמע מוזיקה על פני המים של הנדל מלפני כמעט 300 שנה, פאר והדר.
לגמרי זה נשמע כמו או מוסיקה מלכותית או פתיח של תוכנית מתמטיקה בחינוכית. כל הפתיחים בחינוכית נשמעים בערך כך.
בדיוק ככה. אבל שים לב, כלי נשיפה וכלי הקשה, אנחנו בתקופה טרום רמקולים והגברה. איך אתה יוצר מצב שכל לונדון שומעת את זה מהתמזה?
וואו.
עשרות חצוצרות ונגני טימפני וכלי הקשה מנגנים ומסמכים את לב הציבור. וזה על ידי הנדל המלחין הגרמני שהפך להיות אנגלי, כי שם נמצאת בית המלוכה, שם הכוח והאדר.
וזה באמת עובד, זה נשמע כך, וזה מרשים גם אותנו כאן.
נו יפה, גם אנחנו רוצים בעצם שיהיה לנו מלך או מלכה, ולא הולך לנו כל כך. אנחנו קופצים את זה 150 שנה.
אנחנו נתעלם מהערות בתחום הסתירה.
בהחלט.
פה נקבל צביעות מאנשי סתירה. כן.
לא, לא, אנחנו בתוכנית על מוזיקה. הקטע הבא רציתי להשמיע לכם של מלחין האנגלי המפורסם אלגר, אדוארד אלגר, ב-1901 כותב עבור השבעתו והכתרתו של המלך אדוארד השביעי, מנגינה לטקסטים שהופכת להיות ההמנון השני האלטרנטיבי של האנגלים. יש להם כמובן את God Save the Queen שכולם שרים, אבל יש להם גם את Land of Hope and Glory, Mother of the Free, How Shall We Extol Thee, How Who Are Born to Thee. והמנגינה הזאת, Land of Hope and Glory, Mother of the Free, How Shall We Extol Thee, How Are Born of Thee. תראה כמה אני מתרגש, אני רוצה להיות אנגלי לרגע אפילו. עכשיו, שים לב, תשמיע את זה, איך האנגלים לאט לאט מתחממים. בהתחלה שרים את זה פעם אחת בשקט, ואחר כך התזמורת סוחף אותם, וכל האנגלים מוצאים מכיסו את דגל אנגליה ומנפנף בחדווה אין קץ. המלך מגיע.
בואו נשמע.
איך הם מתחממים לאט לאט, ותכף תשמע את השירה, רמה פורצת, כל אנגליה שרה עם בית המלוכה.
גם מרשים וגם נשמע שהקולנוע ההוליוודי גנב לגמרי את הווי הזה.
בהחלט, כן. אדוני. הממלכה, השמש לא שוקעת על פני הממלכה הבריטית, מכל קצווי תבל אתה איכשהו ניזון מהגדולה הזאת. ובהחלט, זה חלק גדול מהאתוס של הגדולה, וגם הוליווד גנבה את התחושה הזאת של הגדולה. קטע אחד נוסף לפני שנעבור לנסיך הארי ומייגן מרקל, שזה החתונה הנוכחית שהייתה מאוד מיוחדת, אני בטוח שישבת וצפית בה מהרגע הראשון עד הרגע האחרון שלה.
עם דילוגים, הרצתי קדימה.
אז זהו, אז קטע אחרון, עוד איזה הימנון, תמיד זה איכשהו הימנונים. אז המלחין גוסטב הולץ, גם כן מלחין אנגלי, 1908, כותב הימנון שנקרא I vow to thee my country, I vow to thee my country, all earthly things above, entire and whole and perfect the service of my love. הקטע הזה נוגן ב-1965 בהלווייתו של וינסטון צ'רצ'יל. אחר כך ב-81 הנסיכה דיאנה שהתחתנה עם הנסיך צ'ארלס ביקשה שינגנו את זה בטקס הנישואים שלה, ועל אליי כמה שנים אחר כך זה גם נוגן בטקס הלוויה של אותה דיאנה ב-1997. שים לב כמה זה נשמע בעצם מצד אחד מוזיקה אירית עממית, מאיזה מוזיקת כפר משר הטבעות מצד אחד, וכמה זה גדול ומלכותי מהצד השני. זה כוחה של מלכות.
מרגיש נאמן למדינה, ואני לא יודע באיזו מדינה מדובר בכלל.
לא חשוב, תנגיד את זה על חמת חלילים סקוטי, זה יישמע כמו שיר עם סקוטי או אירי, יש אופי מיוחד למוזיקה הזאת מהאיים הבריטיים.
אז זו שאלה מצוינת, האם מדובר בעיבוד שגורם לנו להרגיש את זה, או שמדובר במלודיה עצמה?
במלודיה עצמה, במלודיה עצמה, אם ננגן את הדררי, דררי, 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 דררי. יום אחד נעשה תוכנית על המנגינות הבריטיות, ונראה שיש סולמות מיוחדים, ומהלכים הרמונים מיוחדים שהופכים את זה, מה שקרוי, למוזיקה עממית, אירית או קלטית מעניין. או בריטית, איזה עולם בפני עצמו. יום אחד תזמין אותי, אני אעשה גם על זה תוכנית.
אם אתה מבטיח להביא חמת חלילים כמובן.
ואתה מזמין אותי לאולפן כדי שתראה אותי בחצאית קצרה.
בדיוק, הנה, בדיוק.
ועכשיו, הכל נהרס לנו השנה, 1918, פתאום הנסיך הארי מתחתן לו עלינו עם מייגן מרקל, בחורה בת תערובת אמריקאית, שחקנית, ושניהם הופכים להיות באחד הדוקס והתורדוקסית מסאסקס. ופתאום הפלישה האמריקאית לא עלינו, מקלה שחורה שרה ספיריטואל אמריקאי, ובמקום Land of Hope and Glory יש לנו Oh darling, darling, stay by me, stay by me. שיר אהבה שכולו בתוך התרבות האמריקאית, איכה נפלו גיבורים והתמוטטו ממלכות.
אם כן, הולך ופוחת הדור, אכלנו אותה.
בוא נשמע את זה מתוך הטקס עצמו, מקהלת הספיריטואל השחורה השחורה.
כיוון אחר לגמרי, אבל לא פחות יפה כמובן.
כיוון נפלא ביופיו. לראות את פניה של המלכה האנגלית מתקרקמות לא עלינו במצלמות.
למה, הם באמת, אני לא יודע אם אתה מדבר ברצינות או לא, אבל הם באמת לקחו ללב? זה היה מדובר בטלטלה תרבותית?
טלטלה תרבותית גדולה. אמות הסיפים רעדו באנגליה אחרי הטקס הזה, איכה, איכה נפלו.
אנחנו מקווים שבטקס הבא, סטטיק ובן אל יבואו לשם ויראו למלכה מה זה זהב.
ואם לא עלינו, הקטע האחרון שרציתי שנסיים איתו, תמיד ישנו סר אלטון ג'ון, שהוא מה שקרוי מוזיקאי המחמד של בית המלוכה, והוא שישה את הזוג המלכותי כמובן, בשיר מתוך מלך האריות, It's the circle of life. וככה אנחנו עשינו מעגל שלם. המעגל החיים הביא אותנו לזה שהתרבות של המחזמר ההוליוודי כבשה גם את וסטמיסטר צ'אפל ואת בית המלוכה האנגלי. אז נסיים באלטון ג'ון שר על circle of life ממלך האריות.
אז נשמע את זה וניפרד מפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח וזוכה פרס לנדו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. תודה רבה לך, תודה. פרופסור זורמן. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אנחנו רוצים לנצל את הדקות שנותרו לדבר על סוג של אקזיט, או מיד תבינו במה מדובר. חברת EA, Electronic Arts, רכשה את השלוחה הישראלית של חברת המשחקים האמריקאית Gamefly. מדובר בגאווה ישראלית, נכון שמדובר בחטיבה הישראלית של חברה אמריקאית, ובכל זאת בואו נרגיש גאווה. מה שחשוב זה שהכל הוא לקראת עתיד שבו כולנו נוכל לשחק בענן, סוג של נטפליקס רק בתחום המשחקים. אנחנו רוצים להבין מה זה אומר שלום לשחר לוין מהאתר IGN. שלום לך.
שלום, טוב, שחר לוי.
סליחה?
שלום.
היי, רק אם תוכל להסביר לנו מה זה אומר שבקרוב כולנו נוכל לשחק במשחקים שישכנו בענן?
אז כמו שאמרת, זה ממש קרוב, זה מאוד מאוד דומה לנטפליקס. זה אומר שתוכל לשחק במשחקים הכי חדשים ובדברים שעושים, כאילו, כרגע, בלי להוריד אותם, בלי ללכת לחנות ולקנות דיסק, אלא פשוט מלהיכנס לאפליקציה הזאת ולהפעיל את המשחק שאתה רוצה.
אוקיי, וואו, טוב, נשמע מדהים, אבל עדיין אנחנו נצטרך חומרה מצוינת בבית, זאת אומרת, כי קשה יהיה לשחק אם המחשבים שלנו לא יעמדו בה, לא יהיו להם את היכולות המתאימות לאותן תוכנות, וגם צריך מהירות מסוימת של הזרמת מידע.
זאת בדיוק הנקודה שמנסים לטפל בה עם הטכנולוגיה הזאת. כי אם יש לך הטכנולוגיה הזאת של נטפליקס, כאילו נטפליקס משחקים כזה, המחשב לא צריך להריץ כלום. כל מה שאתה צריך זה להיות מסוגל להיכנס לאפליקציה, לגלוש באינטרנט, ואז מה שהיה בעייתי עד היום, זה אינטרנט מהיר מספיק ויציב מספיק.
שמע, זה נראה לי ששכנעת אותי להתחבר, איפה חותמים? מה נוכל לשחק? זה נשמע מדהים.
אוקיי, אז סביר להניח מאוד, ל-EA יש חנות אינטרנטית עכשיו,
okay.
קצת כמו אמזון או זאפ או משהו כזה, שקוראים לו אוריג'ין, שאפשר לקנות דרכו את כל המשחקים שלהם. אז אני מניח שהמשחקים של EA יגיעו קודם כל לדבר הזה, שזה דווקא דברים מאוד מאוד פופולריים, זה יתכון דברים על סיפה, בטלפילד, סימס, יש להם הרבה מאוד מותגים שאני חושב שיכולה לעניין הרבה מאוד אנשים.
אם תוכל להסביר לנו מה המשמעות באמת של הרכישה הזו של חברת EA את החטיבה הישראלית כאן? זאת אומרת, מה זה אומר שהם יקנו את המקום והוא יישאר? עדיין אני מבין שמדובר בחטיבה שנמצאת היום בקיסריה, נכון? הוא מפתחת את המשחקים.
כן. הם לא מדברים מפתחים משחקים,
משחקים
הזה הטכנולוגיה שמאפשרת לך לשחק משחקים בלי להוריד אותם, והם מצטרפים לחטיבת פיתוח של EA. אז הם לא, כאילו, הם לא יישארו גוף אוטונומי, והם יעבדו עם החברה הזאת שמפתחת את הצד הטכנולוגי של EA.
אז אני יכול להציג את זה כגאווה ישראלית או שהגזמתי?
אתה יכול להציג כל דבר כגאווה ישראלית.
אוקיי.
יוכל למוכרה בארץ.
אוקיי, אז זה אישור כללי לזה. טוב, אז אנחנו, אולי אנחנו נדבר על זה ברחבה באחת התוכניות הקרובות, ואתה גם מוזמן להגיע לכאן, ולדבר באופן כללי על ההתפתחות של המשחקים, משחקי המחשב בשנים האחרונות. אנחנו נודה לך בשלב הזה על השיחה הזאת. תודה רבה לעורך באתר IGN, שחר לוי. תודה לך. ולהתראות, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, ואולי ננצל את הנוכחות של דוקטור אירן שנקר, שיספר לנו מה הרווחנו מרפואת החלל. איזה פיתוח רפואי שאני משתמש בו היום, הוא תולדה של לא רק חקר החלל, אלא רפואת החלל. יש כאלה דברים?
האמת שכן, הרבה מאוד דברים, לא רק ברפואה, כמעט כל דבר שמסובב אותנו בחיים היומיומיים שלנו, טכנולוגיים, הגיע במידה מסוימת גם מהפיתוחים של נאסה. אם אנחנו מדברים היום על מערכות ניידות, טלפון נייד, טלפון אלחוטי עוד לפני כן, פעם היה חוט, קבל בין השופרת לבין החייגן. היכולת הזו לקחת מכשיר שאין לו קבל שמחבר אותו, זה בעצם טכנולוגיה של נאסה.
כן, זה בזכות חקר החלל?
המכשיר הראשון היה מברגה. כשבנו את תחנת החלל, היו צריכים מברגה ללא חוט, אי אפשר לחבר את זה, זה מברגה חשמלית, על מנת שהאסטרונאוט לא יתקרבל בתוך החוט הארוך הזה, שמחברים בשקע בתוך תחנת החלל הנבנית, והטכנולוגיה של מברגה ללא חוט, בעצם עברה לטלפון הלחוטי, או אפילו המיחם ששתינו יחדיו את הקפה, לא בהכרח כבר יש לו את הקבל, אלא הוא יכול את הקד עצמו לקחת וכדומה, פעם אם תזכור, לכל הדברים האלה היה הקבל ואי אפשר היה לנתק אותם.
וואו.
דברים הרבה יותר פשוטים כמו טפלון, חומר שלא נמצא בטבע. התחלנו עם אפולו ועם האסטרונאוט.
הטפלון זה משהו שפותח
למנועים של אפולו ללא שמן, והנה עזר אמנם לאיזה 17 חלליות של אפולו, אבל כמה כלי מטבח מטפלון אמריקאים מכרו לעולם. מה שאמריקאים אוהבים להראות, שלמרות שלכאורה הם משקיעים המון בחקר החלל, ואדם בארקנסו לא מרגיש שזה חוזר, הם באים פעם אחר פעם בצדק ואומרים, כל דולר מהמיסים שלך האמריקאי שהולך לפיתוח החלל, מחזיר לך 10 דולרים למערכת החינוך והבריאות, מזה שאמריקה מוכרת טפלון ולקרון, וכמויות אדירה של מוצרים אחרים שפותחו רק לחלל.
זה נכון? זאת אומרת, נכון. שזו אמירה דמגוגית או פופוליסטית.
לא,
זה נכון.
נאסא כשבגיעה לוושינגטון מצריכה להוכיח על מה הלך הכסף, באה ואומרת, לא מה הלך הכסף, מה הכנסנו כסף, ובעצם ההחזר הוא $10. דרך אגב, סוכנות החלל הישראלית הבינה את הדבר הזה, וגם היום ישראל מייצאת, ואנחנו מעצמה בייצוא, כן. אני לא יודע אם אתם יודעים, השעון שנמצא ברוב הלוויינים החדשים, הוא שעון ירושלמי, שעון בתוך ה-GPS והלוויינים, הזמן איפה בעצם השידור מתבצע.
שעון בלוויינים נכון, בחלל הוא
ירושלמי. הוא שעון ירושלמי, לא שוויצרי.
אם כן, לא רק שגרירות, אלא ירושלים של זהב ושל שעון שנמצא בלוויינים.
נכון, ודרך אגב הרבה דברים אחרים, גם החלק האופטי במצלמות וכו'. ישראל מייצאת היום הרבה מאוד טכנולוגיות ישראליות, שמחזיר הרבה יותר מאשר ישראל השקיעה בפיתוח.
אז יש טעם, מלבד הטעם האינהרנטי בחקר החלל, סקרנות אנושית וכו', יש טעם משמעותי מאוד בחקר החלל, גם בפיתוח של חומרים, מוצרים, זה משפיע על החיים של כולנו.
נכון מאוד. אנחנו, כנ"ל, ישראל היא מדינה קטנה, היא גם מייצרת לוויינים קטנים, ננו-לוויינים, בגודל של קופסת נעליים, ועכשיו מדברים כבר בלהק לוויינים, אבל אומר, לא איזה לוויין אחד, אלא עשרות לוויינים שישוחררו במכה אחת. אלה טכנולוגיות ישראליות מובילות בעולם היום, כמעצמת חלל.
באמת גאווה ישראלית. אנחנו מודים מעומק הלב לרופא החלל, דוקטור ערן שנקר, שוודאי יגיע לכאן מדי שבוע. אנחנו מנסים לכפות עליך להגיע באמצעות הנהון כרגע.
העניין הוא שנחזור מארצות הברית אחרי יציאה בסוף השבוע, נחזור לפה עוד.
אוקיי, אז תודה רבה שהגעת לכאן, זה היה מרתק, ותודה רבה לעורף ולמפיק שלנו, רז חסון שמייר, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה, שמלווה את המשדר הזה, ותודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד מיד אחרינו גואל פינטו, עם התוכנית גם כן תרבות, אתם מוזמנים כמובן להזין. תודה ולהתראות, ויום נעים ושקט.